שיעור השבוע, כל שיעור צריך תפילה, לכוון לדברים נכונים ושנאמר אותם באיזון הנכון. במיוחד השבוע צריך תפילה, ואני אסביר לכם למה. כי כולם מדברים על חטא הרגלים וחטאו וחוסר אמונה וכדומה. אני ברשותכם הפעם קצת אחרוג, מקווה שרק קצת, כמובן בעיקר אנחנו הולכים ללמוד את הדברים של הרב צבי יהודה הצד. אבל כאילו הבעיה של הרב צבי יהודה הצד היה כל כך פשוט, מה החטא שלהם שהוא לא מעריך בזה הרבה. אני אומר את זה למעלתו, אני גם אומר תכף מה העניין. אבל כיוון שעכשיו אני רוצה לומר שני דברים. אחד, כדי שלא תצא טעות מפי, אז אני כבר בהתחלה, וגם מישהו שירדם באמצע במקרה, כל השאלות שאני אשאל עוד מעט, זה לא חס ושלום שאני מנסה להתחכם מול הקדוש ברוך הוא נגד משה רבנו. זה פשוט שלא. מיותר שנאמר את זה, אבל אני בכוונה רוצה לומר איך יכול להיות שכאילו מגיעים לכזה חטא גדול, ואיך אני יודע שזה חטא גדול? זה מה שאני רוצה לומר, שני דברים. לא בגלל שאני אומר, אלא הפוך, בגלל שאני עוד מעט כאילו אנסה למד עליהם זכות, אנחנו רואים שקודם כל התורה מתייחסת, תכף אנחנו נלמד את זה בפנים, התורה מתייחסת פה בחומרה עצומה, כן? שאין שום התפייסות עם הדור הזה, לעומת חטא העגל שכן הייתה התפייסות. והנקודה, לא יודע מה יותר כואבת, אבל מבחינתנו היא גם כביכול יותר אקטואלית, שחז"ל אמרו בצורה מאוד מאוד ברורה בכמה מקומות, נכון? חמישה דברים קרו לאבותינו מתשעה באב. הדבר הראשון זה חטא המרגלים, ויבכו העם בלילה ההוא. אז קדמר אומר במדרש, כתוב, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אעשה לכם בכייה של דורות. בכייה לדורות, זה מכאן, הביטוי הזה. וזה נאמר על זה שפעמיים חרב בית המקדש בתשעה באב. זאת אומרת שגם אם אנחנו לא רוצים להיות עכשיו, זאת אומרת, תמיד אנחנו רוצים, אבל גם אם אנחנו בדרך כלל לא נכנסים פה לרמות של חסידים מקובלים שבדרך כלל אנחנו מתעסקים עם החטא, וקשה לנו לברר מה שורשו, אז פה אנחנו מבינים, ננסה, וזה אני אומר שזה יהיה קשה, צריך תפילה לחפש מה שורש החטא. ואני אומר לכם שזה לא קל בכלל, ואני כבר מקדים ואומר, אז זה מיותר, אני מאוד מאוד קשה לי עם בחורים צעירים, קראו איזה אלון של פרשת שבוע, אני לא יודע איפה, יכולים לקום להגיד דבר תורה, מרגלים חטאו בחוסר אמונה וכו' וכו', כביכול אנחנו האלה, כן, הבוגרי אמונה המאוד מאוד גדולים וכדומה, ואצלנו זה לא היה קורה. קודם כל, בעזרת השם, באמת שזה יקרה. פשיטה. אני רק רוצה לומר שזה לא כל כך פשוט להיכנס לעניין הזה. אבל, טוב, קודם כל בואו נתחיל. עכשיו, אחרי כל ההקדמות וסייעתא דשמיא, בואו נראה את הפסקה הראשונה, וכבר אמרתי אותה. צילמתי לכם רק חלק מהדברים, זה אפילו לא ברצף. אבל דווקא בגלל שאני רוצה להגיע לעומקם. טוב, אז אומר הרב צבי יהודה הצד, חטא המרגלים ומעשה העגל. חטא המרגלים היה יותר חמור ממעשה העגל. מעשה העגל היה עבודה זרה ממש, וגם לא כל העם כולו חטא בו, רק 3,000 איש. ומכל מקום הוא חמור לפי מדרגת העם, הגדול מי שחטא עליו ספורים. ולכן נשאר כתם של מעשה העגל לכל הדורות, וביום פוקדי ופקדתי. ולכן כתוב באורות שלולא חטא העגל היו נכנסים לארץ בלי מלחמות. עם כל זה, ועכשיו זה דברים של המשך חוכמה, כן? חטא המרגלים היה יותר חמור. בחטא העגל, אחרי משפט ודיון, סודרו הדברים וחזרו לתיקונם. אולם לאחר מעשה המרגלים, לא הייתה התפייסות אלוקית. והדור נפסל לגמרי, כמו שנאמר, ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה. זה מה שנאמר, ותראו גם, הלשון היא חריפה. מי שככה מחדד את אוזניו, לשמוע את את הפסוקים, זה בניכם אתם, אשר כל ה... לא יקרא לכם עכשיו את כל הזה, במדבר הזה יפלו פגריכם, לכל פקודיכם, לכל מספרכם. אם אתם תבואו, בית אפכם אשר אמרתם לבז יהיה, ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה, ובניכם יהיו רואים במדבר 40 שנה, ונשאו את זנותיכם עד תום פגריכם במדבר וכו'. זה ממש רואים שזה דבר נורא. עכשיו אנחנו נשתדל להבין למה זה כל כך נורא. בסדר? זה אנחנו בעיקר רוצים להבין. עכשיו ברשותכם, זה מה שאמרתי קודם, אני רוצה כמה דקות לחרוג מהדברים של הרב צבי יוסף, אני מקווה שיסלח לי. ודאי שכוונתי לטובה, מקווה אבל שבאמת זה מביא תועלת. אני לא הולך, כמו שאמרתי קודם, סליחה שאני חוזר על ההתנצלות, לא הולך להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אלא הפוך. נבוא ולומר לעצמנו שכל נקודות הזכות שאני הולך אומר לכם עכשיו, זה לא בשביל להרער, אלא לומר למרות ש... זאת אומרת ככה, לפעמים אתה רואה מישהו, אתה אומר, עשה מעשה, אתה בא ואומר, בוא נראה מה הרקע, נכון, מה הסוציו-אקונומי שלו, מה הרגיזו אותו קודם, לא הרגיזו אותו קודם וכו'. אתה בא ואומר, שמע, זה באמת מעשה נורא, אבל אם תקלוט את כל התמונה, אז לפחות, כאילו, מה שנקרא, יש נסיבות מקלות, כמו שאומרים. כל הנסיבות המקלות שאני הולך לומר לכם עכשיו, רואים שלא עזר כלום. וזה התחלתי מהסוף. החטא הוא חמור, נקודה. וחמור מאוד אפילו. רק לא כל כך ברור לנו מה כל כך נורא. טוב, אז כמובן, בוא נגיד דבר ראשון את הרמב"ן. בכלל, יש פה מחלוקת שיטתית בין הרמב"ן ורש"י. אבל לא ניכנס לזה, כי בדרך כלל אנחנו נכנסים לצד הפרשני. רש"י ממש לאורך כל הדרך, מי שעובר על הפרשה עם רש"י רואה שהוא מאוד עקבי, שהוא נגדה מההתחלה. זאת אומרת, כל מה שהם רצו זה בכלל היה מה שנקרא עם כוונות שליליות. כאילו מה פתאום אתה בכלל באים לבקש מרגלים, נוסיף עוד משהו, אני כבר לא זוכר מי שמעתי, אני חושב אולי מהרב מדן פעם. כאילו אם באמת זה משהו מקצועי, כמו שנראה על פניו, אז למה דווקא נציג מכל שבט? נכון, איפה שמענו? שיחידות בצבא, איזו יחידת מודיעין מורכבת בגלל שצריך נציגות מאזורים מסוימים או משהו כזה. יש אנשי מקצוע והם צריכים לעשות את מה שהם צריכים. אבל הרמב"ן, כידוע לכם, הוא מחלק פה את העניין. הוא אומר, יש חלק מקצועי שבו אין בעיה, עצם ההליכה היא לגיטימית, אנחנו הולכים לכבוש, צריך לדעת איך, וגם בתשובות שלהם עד שלב מסוים הכל בסדר. איפה מתחילות הבעיות? לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. כמובן היום עושים את זה הרבה גם באקטואליה, שהתפקידים של, התפקיד של אנשי המודיעין הוא להביא את העובדות. קבלת ההחלטות צריך להשאיר למנהיגים. טוב, אבל אנחנו לא צריכים את המנהיגים של היום בשביל להביא ראיות למה שמשה רבנו וכו', כל מה שהולך פה במהלך אלוקי. טוב, אז זה רק הזכרתי קצת את רש"י והרמב"ן. עכשיו אני רוצה לומר עוד כמה משפטים על פי דברים שאמר לי לפני הרבה שנים ידידי הטוב הרב שלום הורוביץ, שהיה מנהל בית ספר בקריית ארבע, תקופה שקצת עבדתי שם. הוא בכלל היה לו משהו שאני אומר לכם את זה עכשיו בסוגריים של הסוגריים הרבה פעמים, אולי אני גם אעשה לכם את זה עכשיו בכמה שניות. היה מאוד מאוד חסיד של מה שנקרא שכשילד קולט תמונה איפה אנחנו נמצאים, אז הרבה דברים מתבארים בעצם התמונה. מה אני מתכוון? תגומה, קודם כל לא רוצה עכשיו לשאול כדי לא להכשיל מישהו במיוחד שיש הקלטה, אבל כאילו אתה שואל, והייתי שואל כמו שבוע שעבר, כמה זמן היה צריך ללכת את הדרך ממצרים לארץ ישראל, אז חלק היו זורקים 40 שנה. ובעצם אנחנו כולם יודעים שלא נכון, לא צריך לשאול את זה. היה צריך להיות 11 יום והלכו שלושה ימים, ואז בואו נזכר מהר מה שעברנו שבוע שעבר, ויישום הר השם דרך שלושת ימים, לפי הרמב"ן זה החטא הראשון. החטא השני זה המתעוננים, אמרנו מה נאכל, מה נשתה, כמה זמן זה ייקח, ורק אחר כך בא תאוות הבשר, זה קברות התאווה. אחר כך בתוך זה יש אלדד ומידד מתנבאים במחנה, שעוד לא דיברנו, אבל הכותרת ראשית שיצאה בעקבות הנבואה של אלדד ומידד, מה היא? מה הם אמרו? משה מת, יהושע מכניס את ישראל לארץ. סליחה שאני אצור פה רגע, אתם מבינים את המשמעויות? זה לא כאילו עוד 40 שנה משה ימות, כמו שאנחנו יודעים מה שהיה בסוף. זה כאילו היית בא לעם ישראל, טוב, היום אין לנו בדיוק דוגמה לתת לכם, אפילו לא בשוכן גם בן גוריון שייך להיסטוריה, אבל בואו נגיד כאילו בשביל הדמיון, כאילו איזה מנהיג גדול, חזק, עד שסוף סוף הוא מקבל אמון, פתאום אומרים לך, תשמע, שבוע הבא הולך למות, שימו לב, הולך למות, ואנחנו הולכים להיכנס למלחמה, עם מי? עם כל הכבוד, יהושע בן נון, אנחנו כבר יודעים מי הוא, אבל מה עם ישראל ידע עליו? ויהושע בן נון נער, לא היה מישהו מתוך האוהל. אז אתם מבינים מה המשמעויות? עד שסוף סוף משה רבנו קרא את היה, נכון, ורק אחרי זה, וימינו בהשם ומשה עבדו, קיבל את הזכויות שלו, בצדק, גם עבד קשה בשביל זה, רואים כמה זמן לקח, ולא רק קראת ים סוף, עוד אחר כך במעמד הר סיני, כן, שמע העם מדברי עמך וגם לך יאמינו לעולם, אז עד שסוף סוף נוצרת אמונה כזאת חזקה במנהיג, אז פתאום באים איזה שני אנשים ומתייחסו לזה ברצינות, זה נבואה. אלדד ומדי ותמים במחנה, משה מת, יהושע מכניס את ישראל לארץ, זה צריך להיות שבוע הבא, בגלל זה הזכרתי לכם את זה. זה לא ככה. אז זה ודאי מכניס את האנשים לפניקה. עכשיו עוד משהו, כדי שלא נשכח, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן עבר מאז חטא העגל, אבל בואו נזכיר לעצמנו, שנה בערך. עכשיו, כמעט בימים, אבל לא משנה, אל תפסו אותי על המילה, סדר גודל של שנה, כמה ימים לפה, כמה ימים לשם. כן, זה היה בזיין תמוז, הם יצאו בראש חודש תמוז. כפתי ציוון הם יצאו. בסדר. טוב, אבל לענייננו, אז הזכרנו את זה קודם, שחטא העגל נגמר באיזושהי התפייסות, אבל לא גמורה. נכון, הקדוש ברוך הוא אמר להם, וביום, כן, אלה בקרבך, כי מלאכי ילך לפניך וכו', וביום פוקדי, ופקדתי עליהם חטאתם. שהקדוש ברוך הוא יסלח לי, אבל מי שהיה כבר בצבא, ככה זה מזכיר לנו לפעמים, איך שהמפקד אומר לך, חכה, אני עוד אחפש אותך, כן, אני עוד אתפוס אותך על משהו. לפעמים זה יותר מפחיד מאשר העונש עצמו. כי העונש עצמו, אתה יודע מה קיבלת, קיבלת שבת, יאללה, גמרנו, לא יודע מה, שעתיים שמירה, איך אומרים, נעביר אותה. אבל האמירה הזאת, שביום פוקדי, ופקדתי עליהם חטאתם, זה רובץ עליהם. זה לא ככה מה שנקרא, עבר על ידם... ככה סתם, בלי כלום. ועכשיו יש עוד משפט שכתוב במשנה, רק המהר"ל מסביר אותו, נגיד את זה מאוד בקיצור, לא רוצה סתם לגלוש מעניין לעניין, לא רוצה לעבור לצורה דרשנית, אבל הם מבינים שהם צריכים להיכנס לארץ ישראל. וארץ ישראל זה כבר כרוך במלחמה, כמו שאמרנו קודם. והשטן מקטרג משעת הסכנה, נכון? נכון, על שלוש עבירות, נשים מיתות ושעת לידתן, אז שואל שם המערה, למה דווקא אם הן חייבות מיתה? אז שימותו קודם, אם הן לא חייבות מיתה, אז למה דווקא בזמן הלידה? אז המערה קובע איזשהו עיקרון רוחני, ששוב, שיסלח לי, שאני אומר את זה כאילו בשפה שלנו, יש לך מה שנקרא איזשהו איום. אתה עוד לא מקבל אותו, אבל אם אתה נכנס למצב סכנה, בשביל לצאת ממצב סכנה, אתה צריך שיהיה לך הרבה זכויות. לא מספיק שתהיה בינוני. אז עכשיו להיכנס למלחמה, אנחנו צריכים הרבה תפילה. אבל להיכנס למלחמה, כשבעצם עוד לא התפייסנו עם הקדוש ברוך הוא על חטא העגל, זה לא פשוט, לא מובן מאליו. אז תזכרו, זה רובץ עליה. עכשיו עוד נקודה שהזכרתי אותה קודם, ועכשיו אני כן רוצה להרחיב פה טיפה, כי אני חושב שזה גם הרבה לימוד זכות על המרגלים, אפילו אחרי כל העונש, כי החטא שלהם הוא חמור, אבל... אני מרשה לעצמי לומר דבר כזה, למרות שאנחנו מאוד ביקורתיים, יש לנו את כל הגב של התורה, כל מנהיג ציבור הוא, ודאי שהם היו מנהיגי ציבור, מה שנקרא, רציניים, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, זה לא סתם אנשים. כל מנהיג ציבור הוא רואה את הציבור מול עיניו. לפעמים אפילו יותר מדי, לפעמים זה חטא, זה כישלון, אבל לא נכנס פה עכשיו, תראו במהלך התנך, מדי פעם רואים מלאכים שהתחשבו יותר מדי ברצונם. אבל יש בזה משהו חיובי, זה לא רק לבוא ולהגיד משהו שלילי. טוב, זה המשפט, שוב, בסוגריים, הוא משפט חשוב, תקחו אותו איתכם, מבחינת הפרשה הוא לא מאוד רלוונטי, לכן לא רוצה להתעכב עליו הרבה. אבל בואו נזכר רגע, חטא המתאוננים היה, שוב, לא מזמן. אתם מבינים מה עבר על עם ישראל בחודש האחרון? לא חודש, חמישה שבוע, נכון? אמרנו בקף אייר הם יצאו לדרך. המרגלים יוצאים בקפתת, סיוון. זאת אומרת, כולו פחות מ-40 יום, אבל הספיקו כבר שיהיה את חטא המתאוננים. אז קודם כל נסו מהר השם דרך שלושת ימים. הספיקו את חטא המתאוננים. קברות התאווה, חודש, נכון? הם עושים בשר עד שהאלה האחרונים שמתו מתוך הרוב אכילה של הבשר. כבר הגענו כמעט לקף סיוון, נכון? ועכשיו כל החשבון שלי היה בשביל שמנהיג עומד מול הציבור שלו ואומר לעצמו דבר כזה, וואלה, תאמין לי, אני לא יודע מה נעשה עכשיו. למה? תראה, אנחנו פה במדבר, יש לנו מן ככה יורד מהשמיים כל יום, זאת אומרת אין בעיה אמיתית של אוכל, יש בעיה רק שהוא לא נראה מספיק טעים, אולי גם היה חסר להם בדיוק את השום ואת הבצלים, הבנתם? אבל בעצם אין בעיה אמיתית של רעב. אנחנו הולכים להיכנס לארץ ישראל, וארץ ישראל רבותיי סתחו מקוש ותוריה, נתחיל לחוש ולזרוע ולהיות תלויים מחסדי שמיים, זה הרבה יותר מסוכן. אם פה לא החזקנו מעמד, אז איך אתה רוצה עכשיו להיכנס איתם לארץ ישראל? וואלה, איזה שנה אחת קצת לא ירדו גשמים כמו שצריך, וואלה, בכלל מה יהיה איתם? למדתם מה אני מנסה לומר פה? שהמנהיגים הרבה פעמים מתחשבים ואומרים במילים אחרות, כמו שאנחנו, מילה יפה של פוליטיקאים, אנחנו רואים אותה הרבה בזלזול, אבל יש בה הרבה פעמים הרבה אמת. כמובן פה שום דבר לא היה אמיתי בסוף, אבל מבחינת המחשבה האנושית, איך אומרים, אנחנו מסכימים שצריך להגיע לארץ ישראל, אבל העיתוי לא מתאים. שמעתם את הביטוי הזה? נכון, הרבה פעמים פוליטיקאים אומרים את זה. תשמע, מה לך עכשיו? מה, פתאום משה ימות, ישר מלחמה? עוד לא התפייסנו עם חטא העגל, העם עוד רק מתעוננים, כל הדברים האלה. אז תן קצת ככה להתארגן, לבגר את העם, נכין אותם, נראה מה יהיה. זה לא שהחלטנו שאף פעם לא נגיע לארץ ישראל. כאילו, אל תעשה לנו את הדבר הזה. עכשיו יש עוד שתי נקודות שהן מאוד מפורסמות, אני רק ברשותכם טיפה, כאילו, חלק את זה לשניים, למרות שהנקודה היא אותו דבר. יש הרבה, דווקא במוצא שבעיקר שפת אמת, לפחות אני מכיר את זה דרכו, אבל בעקבותיו הרבה מדרשני זמננו רוצים לומר שהם רצו להישאר ברמה רוחנית גבוהה. נכון? הם היו במדבר, דור דעה, קיבלו תורה, והם לא רצו להתחיל לרדת למדרגה הזאת של, של עובדי אדמה עם כל המשמעויות שזה גורם לירידה רוחנית, ובסך הכל הם נהיה טיפ טיפה צינים. אז באמת אין לך, מה חסר לך? אין עולם הבא, נכון? אתה לא צריך אפילו לחכות למילגה דרך הישיבה. אתה רק פה יוצא מהאוהל ומחכה לך אוכל לך ולכל הילדים, כמו כולם. אז מה הבעיה? ולמה לא נמשיך ללמוד? וכאן אני אוסיף עכשיו כאילו טיפה, אפילו טיפה במילתא דבדיחותא. כאילו אמרתי לכם כמה זה, לפני כמה זה אני קיבלו תורה? לפני שנה, נכון? נו, אז מה זה בחור שיעור א' כבר ככה הולך לעבוד וזה? תן לנו כמה שנים ללמוד, נכון? שככה נתבסס רק אחר כך. זה לא רק שיעור א', כאילו כל עם ישראל הוא שיעור א', כאילו גם הרבנים שלהם, כמה הם למדו? זאת אומרת, זה לא שהרבנים בני 70, אולי הם בני 70, מתכוון, קיבלו תורה בשנה שעברה. אז אולי באמת תן לנו קודם להתבסס, ללמוד, לחזור, כל הדברים האלה, חוץ מכל החשבון הרוחני של התרוממות שצריכה להיות. לכן, אני עכשיו סוגר את הסוגריים, וכמו שאמרתי לכם, סליחה שאני חוזר על זה, אני לא התכוונתי לומר שהם צדקו. לאור זאת, דווקא ננסה להבין יותר למה החטא הוא כל כך חמור. וכאן, בואו נקרא את זה בדברים של הרב צבי יהודה זצ"ל, ואמר לכם במפורש שנצטרך בעזרת השם להתרומם כדי להבין את זה יותר. אז בפסוק, בפסקה 2, לא נוכל לעלות, ויוציאו דיבת הארץ. מה הייתה דיבתם על הארץ? ארץ אוכלת יושביה, אבל העיקר הוא הפחד וחולשת האמונה. הארץ הינה בשבילנו, כי אז העם, לא נוכל לעלות אל העם. דיבת הארץ הינה על עצם הארץ. אין מי שיכחיד שהארץ טובה היא. הארץ טובה היא, אבל הינה בשבילנו. אי אפשר לנו לעלות אליה, לא הולך לנו. גישה זו שהארץ שהבטיח השם לאבותינו אינה בשבילנו, אינה מתאימה לנו, היא חטא נורא והיום. השם קראת איתנו ברית להיות לו לעם, ואין ארץ ולא עם, כי לכל דבר יש נשמה וגוף. התורה היא נשמת העולם, ישראל קדמו לעולם, והתורה קדמה לעולם. ושניהם עניין אחד, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. מתוך התורה נברא העולם הזה החומרי והגיאוגרפי. לעולם החומרי והטכנולוגי יש פנים. כמו שלאדם יש נשמה, כך גם לעולם יש נשמה. התורה היא הנשמה, הפנים של העולם. לכל דבר יש פנים וחוץ. אין גוף בלי נשמה ואין נשמה בלי גוף. כך הוא אצל האדם הפרטי ולא פחות מזה אצל האדם הציבורי. לכלל ישראל יש תוכן פנימי, חלק השם עמו. גם לכללות האדם הנברא בצלם אלוקים וכל גזעו יש פנים וחוץ. לכן הוא דבר מציאותי וטבעי שבאנושות יש חלק פנימי, חלק השם עמו, ששייך לנשמתיות של האדם והעולם. מתוך כך הוא הכרחי שלחלק השם עמו מתאים חלק מכדור הארץ, חלק מהעולם הזה שהוא חלקו ונחלתו. העולם הזה נברא כך שיש בו חלק מיוחד השייך לעם הזה. קדושת העם, קדושת הארץ מתאימות זו לזו. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, רק בארץ הם גוי אחד. טוב, אז עכשיו שיסלח לי רב צבי יהודה זצ"ל, הדברים האלה פה לא רוצה עכשיו לעשות לכם מבחן, אז אני מוכן להקריב את עצמי על, על המזבח. גם אני לא כך הבנתי מה כתוב פה, וגם אם הבנתי אני מקווה, אז באמת מה אתה כל כך רוצה מהם? אז הם לא הבינו שלארץ ישראל יש נשמה ועם ישראל צריך להיות דווקא פה. זה באמת מה, כל בחור כשמתחתן הוא רק חושב על קשרי הנשמות של 40 יום שלפני יצירת הוולד? מה פתאום הוא הולך ומסתכל ובוחן אלף דברים חיצוניים כאלה וחיצוניים, מה פתאום חיצוניים? זאת אומרת כאילו לא גשמים, גם זה יש כאלה, אבל בוא נגיד מידות וכל מיני דברים שהוא בודק בעיני שכלו, נכון? אז מה ישר באים אליו בטענות, אתה לא מאמין שזאת הקלה המיועדת שלך? אז מה אתם רוצים מהמרגלים? אתם בסדר, השם אמר שארץ ישראל מיועדת לעם ישראל, נכון? ושיש לה קשר רוחני מיוחד. אבל כמובן אני שואל את זה שאלתור שאלה רטורית, כי הבעיה אצלי, וזה בדיוק הנקודה, זה מה שרוצה יוצא לומר לנו, יש דברים שאיתם לא מתווכחים. יש דברים, וכאן אני רוצה לומר כדי שלא ניפול בנקודה הזאת, כי אנחנו, ותכף אני אסביר לכם למה אנחנו כולנו יכולים ליפול בזה, כולל גם אם מישהו מכם יזכה, אני לא יודע מה, גם אנשי תורה יש להם הרבה פעמים נקודות של הכרעה בחיים, אבל ודאי אם מישהו מכם יגיע פעם לאיזה נקודת הכרעה ציבורית, אני לא יודע מה, מפקד בצבא או פוליטיקאי גדול או משהו כזה, אנחנו כל הזמן קרואים באיזה משהו שעלול גם להטעות אותנו. אנחנו מצווים לפעול בדרך הטבע, אבל אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מובלים, ברוך השם, על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה לפעול בדרך הטבע? הדבר הבסיסי של דרך הטבע זה לא רק לקנות טנקים, זה גם לשאול מאיפה לתקוף ואיך לתקוף, ולקח, כמו שאמרנו, מודיעין, נכון? מאזנים, כוח, מה שנקרא, כמה כוח צבאי יש לאויב, למה הוא מורגן, למה לא, ואז אתה מחליט אם לתקוף או לא. ובהחלט יכול להיות שיבוא מישהו ויגיד, תשמע, יש להם עכשיו כאלה טילים, חבל לזמן, מה אנחנו נכניס עכשיו מסוקים ללבנון? זה התאבדות. אז יגידו לו, מה זה חוסר אמונה? לא, מה חוסר אמונה? מה, אתה לא חוש בקיר? הבנתם מה אני מנסה לומר פה? הוא מצווה לעבוד בצורה ריאלית, ולכאורה מרגלים ניסו להיות ריאליים. הרי שום דבר, פה אני אגיד ככה משהו, זה מופיע בכמה מקומות, זה אוהבים ככה לצטט כל פעם, אבל ברשותכם, אז גם אני, מותר לי לחזור על זה, שאחד פעם אמר לנציב, איזה דברים רעים על ארץ ישראל, אז הנציב אמר לו, איך אתה מדבר על ארץ ישראל? אז אמר לו, הרב, זה הכל אמת מה שאני אומר לך. אז אמר לו, אז מה, גם המרגלים דיברו אמת. ואתם לא נכנסת עכשיו, הם לא שיקרו. כל העובדות שהם הביאו היו נכונות, אפס כי הזעם, והענקים, והערים בצורות, וכולו, עם מה אנחנו באים?
למה, עצה שהם יעצו?
מה?
מה עצה? מה שהם יעצו, לא נוכל,
לא, זה כבר לא אמת, זה פרשנות, זה מה שאומר הרמב"ן, אבל מבחינת העובדות, מה שנקרא, כמו שאומרים היום להתבטא, סעיף העובדות, אין ויכוח. זה לא, לפעמים אנשים מפחידים, כמו היום יש גם הרבה עיתונאים, סתם מפחידים אותם, נכון? גם מדברים, בסדר, לפעמים יש עובדות והם מנפחים אותם. בסדר, אני מבין את השאלה שלך, אבל לא, ברור שהיה פוחד. אני רוצה להבין איך אנחנו לא ניפול בזה גם, כי לכאורה, המון אנשים אומרים, שמע, זה צריך להיות ריאלי. בואו נגיד לכם עכשיו, שבוע הבא אנחנו כולנו ברבת עמון, יגידו לי, מה קרה לך? עכשיו תזמינו לי אשפוז, מה? אני לא אומר לכם, אמונה, כזה שהוא הבטיח וזה. מה, איך אתה הולך עכשיו לכבוש? מה, איזה עילה למלחמה? טוב, זו, לא, זו את הדוגמה. בסוף, לא חשבתי לא מספיק, יש לנו מספיק דברים עמוקים לומר פה מעזרת השם, שאני מקווה שנבין, לא צריך להתפשט. כלומר, רק לומר בצורה פשוטה, שהרבה פעמים יש חשיבה ריאלית, ואת צריך לדעת איפה הגבול בין הריאליות לבין האמונה, וזה בכלל לא פשוט. אבל זה כאילו הנקודה פה. הנקודה כאן, עכשיו אני רוצה פשוט להתבונן קצת יותר. אני רוצה לצל, אמר את זה מאוד מאוד בקצרה, לא נוכל לעלות אל העם. אני חושב שאחר כך, הרי אין לכם פה את כל הצילום, אחר כך הוא אומר את זה במפורש. לא מוצא את זה כרגע, אולי בסדרה א', בכל אופן מי שרוצה להשלים את הדברים, אני אומר לכם אותם עכשיו, אבל כדרכו של רב חנן פורת שיהיה בריא, באחד שברוך השם גם למד הרבה אצל הרב ציודה, אז באחד השנים במעט מן האור על הפרשה הוא ככה מאוד מאוד מדגיש ומראה את זה לאורך הפסוקים, וזה מה שאומר לכם עכשיו. אני רוצה לקבוע פה איזושהי נקודה שבעזרת השם תיתן לנו איזשהו מוצא, הוא אפילו אומר פתרון איך צריך להתנהג. המרגלים כל הזמן אומרים אפס כי אז העם, ערים צורות, ענקים וכו'. כל הזמן הם מדברים מה שיש על פני השטח. וכלב כאילו הוא מדבר איתם לא לעניין. כאילו. הוא העניין. אבל כאילו לא לעניין. למה? אומר להם, אלון נעלה והרשנו אותה כי יכולנו חלה. טוב, נו, בסדר, יפה מאוד. נו, מה אתה? עוד איזה אחד כזה מתלהב עם עיניים מבריקות וכו'. אשמח מה אתה אומר את זה. אחר כך הוא אומר, טובה הארץ מאוד מאוד, אתם אל תראו אותם הארץ, שר צילה מעליהם, כי לחמנו הם. נו באמת, אנחנו מדברים איתך עובדות, ואתה מתחיל לדבר איתנו עכשיו, כל מיני דברים גדולים כאלה. אבל זה מה שמרוב שזה יצא, וזה מה שמרחיב יותר. הרב חנן פורת, הם מדברים על העם, וכלב מדבר על הארץ. אז קודם כל, תזכרו את זה, שימו לכם את זה עכשיו. בתור סטיקר בראש, ובוא עכשיו אני רוצה להסביר מה הכוונה. וכאן ברשותכם אני כן רוצה להרחיב, כי הרבה פעמים בחיים ההסתכלות היא כזאת. מה זאת אומרת? שאתה קצת, אתם יודעים מה, בואו ככה על דרך הוורטים, זה לא בושה ככה אפילו לקחת וורטים ולהשתמש בהם. מה שהזכיר פה הרב ברוך צ'ט פה בשביל ברכות השבוע ביום ראשון משהיה, ברשותכם משלו היה, אני חוזר על זה בשניות. זאת אומרת, הוא אומר ככה שלכל המרגלים זה ברור, זה אולי משהו לגיטימי, אבל כשאתה מברר מתוך שאלה, תשמע, אני לא יודע כן או לא, הוא משיל את זה כמו לפני חתונה, אז כל הזמן בחור ובחורה הם מסתכלים אחד על השני, במרכאות בודקים, זה לגיטימי, נכון? מותר להם, כמו שאמרנו קודם. אבל אז גם לפעמים מישהו מחליט, שמע, זה לא בשבילי, אבל אחרי החתונה גם ממשיכים לבדוק, אבל זה כבר עולם אחר לגמרי. אתה ממשיך לבדוק בשביל לדעת איך אתה משפר את החיים. זה לא שאלה של אם, אלא שאלה היא איך. וזה ההבדל בין המרגלים פה בפרשה עם כל העונש החמור, לבין המרגלים שאנחנו קוראים בהפטרה שיהושע, כן, אז כבר הפקנו לקחים. קודם כל זה יהושע שברוך השם, שהוא ניצל מהדבר הזה. הוא כבר שולח כלב, אגב, הוא אחד המרגלים גם בפעם השנייה, בכלל, מי שאיר זמן. אז ואם לא, אז תעשו איזה שיעורי בית, מקרוא על כלב, שהוא בספר יהושע, שם איך הוא בא, בן 85, איך הוא בא ליהושע, ואומר, ועכשיו תן לי את הער הזה. אבל טוב, אולי יישאר קצת זמן, נקרא לכם את זה בפנים. אבל לענייננו, רגע, בוא שלא נתבלבל. כשהמרגלים שיהושע שולח שם ליריחו, הם לא מתבלבלים בכלל. ברור להם שנכנסים. בגלל שברור שנכנסים, רק עכשיו השאלה היא איך. זה לגיטימי. והמון פעמים בחיים זה ככה. אם אתה על כל דבר מתחיל לשאול סימני שאלה, תשמע, אני לא יודע, כדאי לי, לא כדאי לי, נראה וזה, ואז פתאום אתה המון פעמים מקבל בצדק החלטות, ואתה משוכנע שאתה צדק, אתה גם אחרי מעשה. רק יום אחד אנחנו נבוא לעולם האמת ויגידו לנו, מה עשיתם עניין מדבר שהוא בעצם לא כל כך עניין? ומה נבלת? זה היה כל כך מתאים לך, כל כך ברור שזה בשבילך. אז נכון, זה היה קשה, אבל תתגבר. תמצא את הדרכים איך, אבל תתגבר. ובצבא, מי שעבר יודע את זה, אתה רוצה שעוד לא עברתם שום מבצעים כאלה גדולים כמו שנכנסו להיסטוריה, אבל סתם דוגמה, כי בלי להיכנס לפרטים, מבצענתם. זה אחד הדברים שניסו להטביע בצבא, וזה אחד הדברים, כל הביקורת שיש לנו היום, שזה לא מה שהיה פעם, עדיין, ברוך השם, המון פעמים, אתה רואה שהעם היהודי קיבל החלטה שהוא עושה. קודם כל קיבל החלטה שהוא עושה, למה? כי לא יכול להיות שאנחנו נפקיר אחים שחטפו אותם. ואז גם מצאו את הפתרונות, ובקושי, ובאמת היה שם המון ניסים. אבל נקודת המוצא, זה מה שננסה לחזור. אומר הרב צידה יצא, זה מה שקראנו פה עכשיו. המחשבה, וכאן אני כבר רוצה לומר, זה נקודה שאני מקווה שהיא מספיק ברורה לי. המחשבה שעם יכול לחיות בלי ארץ ישראל, זה כבר פגם באמונה. אני רוצה להסביר למה זה יותר חמור, לדוגמה מהמתעוננים שקראנו בשבוע שעבר. כי המתעוננים, אתה יכול להגיד, תשמע, אנחנו לא נותנים לגיטימציה לחטאים, ואנחנו מבינים אותם. מה זאת אומרת, מבינים? מבינים שזה קורה, ובעזרת השם נתגבר. יש התגברות של יצר הרע. יש הבדל בין אדם שמעד בגלל שהוא יודע שהוא לא בסדר, אבל מה שנקרא, לא החזיק מעמד. כל אחד והיצרים שלו, או שהיה קשה לו לקום בבוקר, הוא לא הולך עכשיו לעשות אידיאולוגיה מזה שזה טוב לישון מאוחר. קרה מה שקרה, בסדר, נתגבר, מחר השם נקום. או אני יודע מה, או אכלתי יותר מדי, או רצתי אחרי אוכל, נלמד עוד קצת ספרי מוסר, אני מבקש מזה חבר טוב שיעזור לנו, ישמור עלינו. אישה טובה, בעזרת השם נתגבר. אבל כשזה פגם, כאילו שנובע מתוך איזושהי הכרה, שבעצם זה לא כל כך חשוב העניין של הארץ. כאילו מה אתם עושים, כאילו מה, אומרים למשה רבנו, מה אתה כל כך לוקח אותנו, כל כך מהר, מה כל כך חשוב? בוא נשאר במדבר. המחשבה הזאת היא פגם ביסוד האמונה. ולכן אני רוצה לצל, תראו ככה בעמוד השני, נכון? בואו נדלג בפסקה 15, אני מקווה שנבין אותה קצת יותר שם. לכן, הארץ הזאת, אתם יודעים מה, נקרא גם מלמעלה, זאת אומרת, זה סוף של פסקה קודמת, אני מקווה שלא מתבלבלים פה, מי שירצה ישלים את הדברים בפנים. נקרא כבר מלמעלה, בחירת הארץ ובחירת העם הם אחדות אלוקית שלמה, השייכת לבורא עולם ובורא ההיסטוריה, והם עניין חיוני אחד שלם. לכן יש מקום להקדים בחירת הארץ. מצד בריאת העולם, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. קודם הופיע היסוד העיקרי של הארץ הזאת, הקרקע האלוקית הזאת, ואחר כך מתברר לעניין עם השם ונחלתו. כקדרה וכיסויה, כמו שנאמר במדרש, הארץ נתן לבני אדם, ולבני אדם מיוחדים אלה עליהם נאמר, אתם קרואים אדם, בהתליה. העם והארץ הם שניים שהם אחד. עכשיו הוא חוזר, זה ארץ אלוקית, זה החלטה אלוקית. זה מה שמתאים לארץ, זה לא מתחיל מאיתנו. לכן, בוא נמשיך לקרוא, לכן הארץ הזאת שייכת לנו בכל תוקף, בכל מלוא אלפי אחוזים, ולא פחות מזה, כאן היסוד העיקרי של חטא המרגלים. חוסר ברור החשבון האלוקי, המציאותי, הקוסמולוגי של שייכות העם והארץ. אתם שומעים איזה מילים מפוצצות? חוסר ברור החשבון האלוקי, המציאותי, הקוסמולוגי, כן, זה כלל עולמי. של שייכות העם והארץ. ממילא אפשר להבין למה הפגם הזה הוא יותר נורא ומרעיש ממעשה העגל. הוא זעזוע ביסוד המציאות. בעובדה האלוקית הזאת של שייכות העם לארץ וארץ לעם. זה זעזוע ביסוד סדר הבריאה של קונן הארץ ותעמוד תבל ויושבה. התוצאה מזה היא הטרגדיה הנוראה שבמקום דרך קצרה של 11 יום מחורב התחדשה גזירה של 40 שנה. הדור ההוא נפסק ונחתך באופן יסודי. פגריכם אתם יפלו במדבר הזה. ורק הדור הבא יתחדש וירש את הארץ. הנקודה היסודית שחסרה אצל מוציאי דיבת הארץ הייתה נקודת ההכרה, האמונה והאחיזה בחיוניות השלמה של העם והארץ. לכן דור זה נחתך לגמרי. אבל הארץ שייכת לכלל ישראל והדור השני יבואו הנה. טוב, אז הדברים האלה קצת יותר מובהרים במה שקראנו עכשיו, אבל עדיין, לפחות לי, לא מספיק ברורים, לכן אני אנסה יחד איתכם קצת להעמיק בעניין. אז אמרתי קודם שיש הרבה פעמים הסתכלות ריאלית. עכשיו אני רוצה לומר את העיקרון הזה בזווית קצת אחרת. אנחנו, ברשותכם, העיקרון שאני אומר עכשיו הוא מאוד חשוב, הוא לא המצאה שלי, הוא מאוד חשוב, אני רק אומר, ההלבשה פה, היא לא כתובה במפורז, אני רק צריך לכוון לאמת, ותכף תבינו מה אני מתכוון, העיקרון הוא מאוד חשוב. הרבה אנשים חושבים, בסדר, אני באתי לעולם, ברוך השם, קיבלתי את החיים, וקיבלתי ארץ, וקיבלתי משפחה, אבל כאילו אני הבעל הבית. ואז ממילא, הרבה אנשים חושבים שהם יכולים, מה שיקרה, להתחיל לכל מיני דברים, לתכנן את החיים. ויש אנשים, הם אומרים, לא, מה פתאום? אני שליח, כל הזמן נולדתי, אני שליח, גם אנחנו לא חבדניקים, צריך לזכור, זאת אומרת, אני אצלם כל דבר הזה, שליח, כן? אבל גם אנחנו איזו מציאות ברורה, שצריכה להיות, זה מבט של אמונה שונה לגמרי. ברוך השם, קיבלתי המון כוחות, אבל זה הכל שליחות, זה מתנה, זה לא שלי. ברשותכם, צריך לומר, כאילו באקטואליה, כיוון שלצערנו הרב, כל העניין של חטא המרגלים כמעט אסור להגיד, בוא נגיד זה בצורה חיובית. כי קיבלנו מתנה, נכון, רק לא מזמן, עברנו את יום ירושלים, אחרי ששת הימים. אז בסדר, קיבלנו את ארץ ישראל, אז מה זה שלנו? מה פתאום? יש לנו את הזכות לממש את המתנה הגדולה, אבל זה לא שלנו. מה, אדם יש לו ילדים, זה שלו? הוא זכה שהקדוש ברוך הוא דרכו הביא ילדים לעולם. וכל דבר הוא מחפש את השליחות, איך אני, יחד איתם, מתקדם. וגם לא יכול לעשות, תחיל לשלוט כל מיני אנשים, תכנון המשפחה, ואני לא יודע מה, כביכול, מה... אתה רק מה שקרה, תחפש את הזרימה האלוקית. תחפש איפה הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו ללכת, כביכול. ותנסה לזרום איתו. לא להתחיל עכשיו, תשמע, אתה עשית את שלך, עכשיו תן לנו לנהל את העניינים. זה הבדל עצום, כדי אני אומר, זה נקודה מאוד מאוד יסודית. בגלל שזה קצת דק, ואתם כמובן, בתוך תוככם יש לכם שאלות, ואני אשמח גם אם תשאלו עכשיו או אחר כך, כל אחד מוזמן גם באופן פרטי. נו, אז איפה הגבול? אז מה? אז אני לא אחליט איפה אני גר ואיפה... ומה אני עושה? אני לא מתכוון פה עכשיו על הפרטים. אבל המהלך הכללי הוא ברור, שעם ישראל היה צריך לקבל על עצמו. ברוך השם, יצאנו ממצרים כדי להגיע לארץ ישראל. יצאנו ממצרים לא כדי שאני אחליט איפה טוב. תשאל את הקדוש ברוך הוא מה טוב. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ שנשאתי את ידי לתת אותה לכם מורה שאני השם. זה מהלך אחד ארוך, אתה מתחיל עכשיו להתערב פתאום, תשמע עד כאן, תודה רבה, יופי, אנחנו כבר לא עבדים ממש, באמת אנחנו מודים לך מקרב לב, וזה לא בציניות אני אומר את זה, ואפילו אנחנו מודים שקיבלנו תורה, אבל זהו, עכשיו תן לנו לנהל את החיים. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, אם ככה מנהיגים כאלה אני לא רוצה בכלל. כי גם זה שאלה. אפשר לבוא, כי בכל אני שואל, שולח פקס לקדוש ברוך שלנו, מה באמת, אז תן להם איזה עיכוב, תן איזה, לא יודע מה, איזה סתירת לחי כזאת, ככה, להעמיד אותם במקום. אבל מה זה, 40 שנה? אתם יודעים מה זה 40 שנה במדבר? זה גם, לא צריך עכשיו לרגש אתכם, אבל זה הרגשה נוראה. כל האנשים האלה, כאילו עומד דור שלם, והוא כאילו בתוך תוכו אומר לזקנים, נו יאללה תמותו כבר בשביל שנוכל להיכנס לארץ. דור שלם צריך לחלוט כדי שיתחלף דור חדש ושיבוא לארץ. אבל אנחנו מבינים שהחטא עוד לא תוקן לגמרי, כי עובדה שאחר כך היה פעמיים חורבן בית המקדש, נכון? כמו שאמרנו על הדברים האלה. אז ממילא סימן שעוד לא, חורבן זה לא מספיק. וכאן עכשיו, לאור הדברים שאנחנו אומרים, אני מקווה שיובנו עוד כמה דברים שמוזכרים פה בפרשה, אם יש לי ככה עוד 2-3 דקות, אז אני רוצה לומר לכם, למשל, כן, המרגלים חוזרים ואומרים, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו, נכון? אז מה הכוונה ממנו בפשטות לעברית?
הוא
מאיתנו. מה אתה אומר?
הוא מאיתנו, מאיתנו, תמידה.
אותה מילה, אפשר לסביר ככה, אפשר לסביר ככה. נכון, אבל הפשט, עובדה, זה יותר חזק מאיתנו, זה הפשט. אבל אתה צודק, שרשי אומר, מה זה חזק הוא ממנו? כביכול, מול הקדוש ברוך הוא. נכון? בעולם החזל אומרים את זה. כי חזל הרגישו שבתוך תוכם יש פה איזושהי בעיה. הם אומרים, כן, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, אבל אתה בטוח שככה גם נוכל להתמודד מול כל הקשיים שם. מול כל החומות, מול כל הענקים, מול כל הדברים האלה של ארץ אוכלת יושביה. וכמובן, הכל מה שהתכוונו לטובה. מה שקודם, שרשי אומר כן, שקודם שכה עשה להם את הכל, וכל הארץ אוכלת יושביה, שיהיה עסוקים בלוויות וכו'. זה הצד האחד. אבל, הצד השני, ברשותכם, תוך כדי שאני אומר, תביא לי שם רגע, תנ"ך, כן נספיק לקרוא בספר יהושע. זה, כלב, מה הוא בא ואומר להם? אתם תראו, הזכרנו קודם את הפסוק הזה, אך בהשם אל תימו, אם חפץ בן השם והביא אותנו לארץ הזאת, הוא נתנה לנו, ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, אך בהשם אל תימו, ואתם אל תראו אותם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו אל תראו. שוב, מה זה? הדברים של אמונה. אז מה זה, כי לחמנו הם, נכון? רשי אומר, נאכל אותם כלחם. אז אתם יודעים, החפץ חיים, כן, דרך הספרים שלו על עניינים של שמירת הלשון, אז הוא פה הוא מעריך מאוד על כל הפרשה, כי זה מה שנקרא להוציא דיבת הארץ רעה, זה חטא המרגלים, וזה חוסר, כאן אולי נאמר עוד משהו קצר שאני חושב, אני מקווה ש... זה, אני חושב שזה ככה הדברים שהרב אמר, הרב מרדכי אליהו, זה הצל, ואחד העלונים, כן, נקרא שם כל צופייך, אני חושב שלפני כמה שנים, אז הוא דיבר, חזן אומרים, נכון, לתחילת הפרשה, למה נשמחה פרשת המרגלים לפרשת מרים, כן, שהיא דיברה על משה, והם דיברו על הארץ, ולכאורה אתה אומר, מה הקשר? מה זה, מה זה שייך להגיד לשון הרע לצים ואבנים? כאילו, מה... למה לקרוא לזה לשון הרע? אבל הוא אמר, אמר דרכי לב, סוד מאוד חשוב. הוא אמר ש... מרים היא, סך הכל מה שקרה, התייחסה למשה לא, ב... לא בכבוד הראוי לו. זאת אומרת, כאילו, הורידה קצת מדרגתו. להתייחס אל דבר לא לפי הדרגה שלו, זה לשון הרע. ואנחנו אומרים על ארץ קדושה, ארץ עם פוטנציאל, הקדוש ברוך הוא אומר, רק פה אתם תהיו עם קדוש. ואתם מתחילים עכשיו לפקפק בזה, כאילו הארץ היא סתם איזה משהו מגושם. לכן זה החטא הגדול. אבל בואו נחזור רגע לחפץ חיים, ככה נזכרתי רגע ברב מרדכי אליהו. אז החפץ חיים אומר, מה זה כי לחמנו הם נוכלם כלחם? אז הוא נותן שם כאילו משל, הוא מחיה את הרשי הזה. אומר, אם אדם עומד ליד לחם גבוה מהאמה, הוא מפחד ממנו. מה אתם אומרים? לא. לחם, רק נאכל אותו יותר זמן, נכון? כאילו, הוא דומם. אז זה מה שכלב מרגיש. ממה אתם מתפעלים? כלום. נכון? ומה הרבי מקוץ? כל מיני וורטים שיש, אבל זה הכל אותו עיקרון. כן, מה הרבי מקוץ? החץ שלהם היה, ואני מה זה ואני בינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם. תראו את המדרשים פה, נכון? מדרשים אומרים שהם שמעו, כל מיני אנשים ראינו נמלים. שיש להם שתי רעים, נראים כמו בני אדם, אבל הענקים שלהם זה היה נראה נמלים. אז בסדר, זה שהם אומרים לך שאתה חן אלו בעיניהם, זה עוד מילא, אתה בא וכאילו מתאר עובדה, אבל מה זה מנעים בעינינו כחגבים? למה אתה נראה בעיני עצמך כמו חגב? בסימן שיש אצלך בעיה, שאתה לא מספיק מודע לכוחות, ליכולות שלך. כל הדברים האלה, אז הם באמת ביחד נותנים את התמונה הגדולה, שלמרות כל דברי הזכות שאמרתי, העונש הוא חמור מאוד, הוא עונש לדורות, כדי להבין, לחפש כל הזמן מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא אומר להם חד וחלק, אתם צריכים להיכנס לארץ. עכשיו תחפשו רק את הדרך איך. אל תנסו להתחכם, אל תובילו את המציאות, תזרמו איתה. תזרמו במובן החיובי, לא ככה כאילו אפתיות כזאת. טוב, עכשיו רק לסיום, למרות שאתם יכולים לעשות זה לבד, אבל אם כבר פתחתי, אז לא נבייש את ספר יהושע, ונקרא ככה כמה פסוקים, וגם הפשט שלהם הוא מרשים. ויקשו בני יהודה ליהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הכניזי. כן, יהושע פרק י"ד. אתה ידעת את הדבר אשר דיבר השם אל משה איש האלוקים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. בן 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ, ואשיב אותו דבר כאשר עם לבבי, כן, דיבר מה שהיה בלב, הכל מתחיל מהלב, הצעת מרגלים, הלך להתפלל על קברי אבות, דענו התחבר עם המגמה האלוקית הארוכה, ואחי אשר עלו ימי עם סיב את לב העם, ואנוכי מילאת אחרי השם אלוקי. טוב, בישבה משה אני מדלק קצת, עכשיו פסוק י' ואתה, הנה רק שני מופסים, עומד יהודי בן 85, בסדר? אתם מדמיינים, היה לפני 45 שנה הוא היה בסיירת, אבל היום אנחנו לא יודעים מה, נכון? ואתה, הנה חיה השם אותי כאשר דיבר זה 45 שנה, מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר. ואתה, הנה אנוכי היום בן 85 שנה, עודני היום חזק כאשר ביום שלוח אותי משה ככוחי אז וככוחי עתה למלחמה לצאת ולבוא. בסדר? תעשו לעצמכם את הפסוק הזה, שוב, נדבר בשפה המודרנית, ככה איזה סטיקר, ובעזרת השם כשתתבגרו, תנסו לזכור מה כלב מרגיש בן 85. ככוחי אז ככוחייתה למלחמה לצאת ולעבודנו, לא יזדקן, לא יתעייף. וחוץ מזה אני מוכן להבטיח לכם, בלי שיש לי רוח הקודש, היה לו כבר נינים שיכלו להילחם במקומו, ודאי שהבנים שלו והנכדים ואני לא יודע מה, נכון? 85, אתה לא יכול להגיד כבר, תשמע, עשיתי את שלי, בוא עכשיו תן לצעירים להתגייס להילחם או משהו כזה. ככוחי אז, ככוחי את על המלחמה לצאת ולבוא. ואתה נעה לי את האר הזה שדיבר השם ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא כי ענקים שם וערים גדולות בצורות, אולי השם אותי והורשתים כאשר דיבר השם. ויברכהו יהושע ויתן את חברון לכלב ונפונה לנחלה וכו'. אז עכשיו שימו לב, זה נשמע קצת ככה מליצות מה שאני אומר, אבל אני מתכוון לזה מכל הלב. אותה רוח שהייתה לו אז כשהוא היה בן 40, זה הרוח שהחזיקה אותו צעיר בן 85. למה? כי הוא לא בא מחפש את החיים שלו, הוא מחפש את המגמה, המגמה לא נגמרה, לכן הוא ממשיך כל הזמן. מה זה עניין שלי? כבר מה שנקרא איזה חוק גיוס חובה, אני יודע מה עשיתי את שלי, גמרנו, שיבואו אחרים או משהו כזה, מה פתאום? הרוח הזאת, כמו שכתוב בפרשה, ועבדי כלב עקב שראיתה רוח אחרת עמו, הרוח הזאת היא הרוח שמחיה אותו, היא הרוח שנותנת לו את הכוחות להמשיך להילחם. ודווקא את אותו מקום שממנו הם פחדו הכי הרבה, נכון? זה הסמל של של הרתיעה, הענקים שבחברון. הוא זה בא והולך וכובש, ברוך השם מצליח. אז זה סמל לדורות, הרוח של כלב שצריכה ללוות אותנו, בעזרת השם שנצליח לממש ולתקן, ושכבר לא תהיה בחייה, לא לחינה ולא לדורות. בעזרת השם נזכה לראות ושוב עם ישראל הנחלה, מתוך הכרה ברורה שזה שייך לנו, אין איזה ספקות, ובמילה גם ייפטרו הבעיות, בעזרת השם.